וכל מקום כך מוכרח פשוט המאמר מפורסם, אמר רבי חנניה בן הקשה, רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל, פרח בא להם תורה מצוות, שנאמר, השם חפץ מה זה כל התורה והדיר. מה אתה יש לשאול? כי איך אמר שהשם חפץ זכות ישראל לכך הרבה להם מצוות? זה דבר זה נגד השכל, שלא למעט במצוות, שלא צריך לשמור הרבה מצוות, ואז יזכור לעולם הבא. די מיות מצוות, מה שהוא מוסיף למצוות, שאז אפשר לזכות את כל כך אחרי העולם הבא. כלומר, השאלה הפתיחה שפה חוקר המהר"ל בעצם בפרק חמישי, זה בעצם מתוך מה שבארנו עד עכשיו, מדרגת התורה, מדרגת המצוות, ועסקנו בפרק הקודם, בשסה וברמח, וכנגד קומת הטבע וקומת האדם, עכשיו הוא עוסק בריבוי המצוות. והאם הריבוי המצוות הזה זה מועיל לעם ישראל או זה מקשה על עם ישראל? וכתוב בפרשת ויתחנן שהמצוות תטוב לנו כל הימים. ויכול להיות שבאמת, אומר אולי פה לא הכוונה ריבוי אלא עצם המצוות, אבל הריבוי עצמו הוא באמת דווקא אתגר גדול לעמוד בו. אבל המאמר שרבי חנניה בן הקשה מפורש, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה מצוות. הריבוי הוא טוב לנו. ושואל המהר"ל, זה בדיוק לנגד ההיגיון. הרי אם יש לנו תרי"ג מצוות לעמוד בהם כדי להיות כמו שצריך, כדי להגיע לחיי העולם הבא, אז הפוך זה קשה מאוד. מי יכול להגיד, אין צדיק בארץ שעשה טוב ולא יחטא? מי יכול להגיד שאת הכל מתקיים כמו שצריך? אבל דווקא הקדוש ברוך הוא נותן לנו רק 7 מצוות. אז הפוך, אז היינו כולם מצליחים במבחן. כלומר, היינו כולם בעצם מגיעים ליד. אז איך ריבוי המצוות מועיל לנו? למה ריבוי המצוות לא מקשה עלינו? זה השאלה של המהר"ל. והוא מביא את הרמב״ם. והרמב״ם ז"ל פירש במסכת מכות, זה פירוש המשנות של הרמב״ם על המשנה האחרונה במכות. וזה לשונו, מעיקרי אמונה בתורה, כך כותב הרמב״ם, כי כשקיים אדם מצווה מן תרי"ג מצוות כראוי וכהוגן, ולא שיתף עם כוונתה מכוונות עולם, אלא שעשות המאבק כמו שביארתי לך, הנה זכה לחיי העולם. ועל זה אמר רבי חנניה, כי המצוות ביותם הרבה, אי אפשר שלא יעשה. האדם בחב אחת מעינה מתכונתה, אבל שלמותה, ובעשיית אותה מצווה תחיה נפשו באותו מעשה. או מה שאורי על עיקר זה, אומר הרמב״ם, זה מה שאל רבי חיים בן תריון, מה אני לחיי העולם הבא? וישיב המשיב, כלום עשה בעלייתך, כלום עשית מצווה כהוגן, וישיב רבי חנניה, שכי נזדמנה לו מצוות צדקה לשלמות, וזכה בה לחיי העולם הבא, עד כאן לשון הרמב״ם. כלומר, הרמב״ם בעצם בא ואומר, שאם אדם עושה מצווה אחת עם כל הלב בשלמות, בשלמות הכוונה, עושה אותה בעצם על מתכונתה ושלמותה, אז הדבר הזה בעצם גורם לו, מביא אותו לחיי העולם הבא. ולכן, בעצם תרי"ג מצוות, מה בעצם היתרון בריבוי המצוות? ריבוי המצוות מאפשר לכל בן אדם שיהיה לו לפחות מצווה אחת, שיותר אפשרויות. יש לו אפשרויות רבות יותר למצוא את המצווה שאותה באמת הוא צריך לעשות בצורה שלמה. מקשה על זה המהר"ל, ותימא על זה. כי איך יסבלו דבריו דאמרינן בגמרא דראש שנה, בידיעה, דאליבא דכולי עלמא ברוב עבירות ליום הדין נידון בגיהנום. ואת העירה מדובר על עולם הבא, כמה צדיקים גמורים לכתב מכל עולם הבא וכו'. איך יסתור גמר ארוך? מה זה עוזר שאדם יעשה מצווה אחת בצורה שלמה? סוף כל סוף, בעצם, יש רוב ומיעוט. ואם הרוב הוא לא טוב, אז הוא נדון על הלאה. אז איך זה עוזר? ואם יאמר אדם רינן שעשה מצווה אחת, זוכה לעולם הבא, שעושה מצווה אחת, אבל לא עושה שום עבירה, זה אין כאן להגדיל שכר כלל, זה סוף סוף קשה, יש להם הרבה מצוות, אפשר שעשה הרבה חטאים וחטאים אחרים. אם הרמב"ם דיבר שהוא לא עשה עבירות, אבל את המצווה אחת הוא עשה כמו שצריך, אז עדיין העדיף שלא יהיה הרבה מצוות, כדי שבעצם לא יהיה לו גם אפשרות הרבה לחתום. כלומר, בסופו של דבר, גם אם מצווה אחת שהוא עשה בשלמות, מה עם כל האופציות שבהם הוא לא יעשה בשלמות? ויחטא, כן.
זה כן או לא כאילו, זה או עולם הבא או גיהנום, אין איזה חלק ואחר.
אתה צודק, בוודאי שיש מן הסתם בוודאי מדרגות, אבל סוף כל סוף השאלה של המהר"ל עומדת במקומה. כי בסופו של דבר, אם כבר יש חלקים שונים, אבל אם בסופו של דבר יש ריבוי של מצוות, אז אפילו יש אופציה של אדם לעשות מצווה אחת כמו שצריך, אבל יש גם המון אופציות שלא ליפול ולא לעשות, ולעבור עבירות, ואז יפיל את המצווה אחת. בסדר? זה מה שטוען המהר"ל. ואם רצה הרמב"ם ז"ל כאשר עושה מצווה אחת ולא עשה, כן, מה שאנחנו דנים מנחם זה שאל המהר"ל, למה ריבוי מצוות זה טוב? אולי ריבוי מצוות דווקא יותר מפיל אותנו, אולי עדיף מאוד מצוות ושנעשה אותם כמו שצריך. וממשיך ושואל על הרמב"ם. ואם רצה הרמב"ם ז"ל כאשר עושה מצווה ולא עשה שום חטא כנגד זה, בוודאי כדבריו כן הוא. כלומר, אם עושה מצווה ולא עשה שום חטא, זה בסדר גמור. זה משנה פשוטה בקידושין, במשנה האחרונה, פרק הראשון, כל עושה מצווה אחת. מטיבים לו מערכים לעמם ולכולת הארץ. ואף אגב, שמעמיד שם שעשה מצווה אחת יתרה על מרצה עוונות, כל שכן שיש ללמוד בזה שעשה מצווה אחת ולא עשה שום חטא, שזוכה לאחרון הבא. אך אם כן לא צריך לדבר, זה מה שכתב שעשה מצווה אחת, לא שתף עם הכוונה אחרת, מה שכתב הרמב״ם. הרי אם הוא לא עשה שם עבירה, אז אפילו נעשה מצווה לא נשמע, זה כבר מכריע את הכף.
בכל מקרה, הרמב״ם אין שום טעם בתרי"ג.
הרמב"ם מסביר שיש ריבוי מצוות, לא את המספר תרי"ג בזה, נכון. סוף סוף למדנו, כן, הדבר כמו שפרש הרמב"ם ז"ל, זה מצווה אחת זוכה, הלכה לעולם הבא. כלומר, תמצית הקושיות של המהר"ל על הרמב"ם. אם הנקודה של ריבוי המצוות זה שאתה יכול לעשות מצווה אחת איכותית כמו שצריך עד הסוף, ובזה תזכה, ומה עם כל השאר? הרי השאר שלא עשית או שחטאת בהם יכול להפיל אותך. יש סיכויים שהרבה מצוות אתה בעצם לא בסדר איתם, עובר עבירות, ואז בסוף המכלול זה מפיל אותך בעצם מחיי העולם הבא. אז זה בעצם הקושיה של המהר"ל. וממשיך, המהר"ל במקשה לרמב״ם, עוד קושיה. ועד רבי חנינא בן תרדיון, שם מדובר בעבודה זרה דף י"ז. שחלה רבי יוסי בן קיסמא, אמר לו רבי חנינא בן תרדיון, מה אני נחל לעולם הבא? אמר לו, כלומר, עשה בא לידך? אמר לו, מאות של פורים התחלפו לי במאות של צדקה, וחילקתים לעניים. אמר לו, אם כן, מחלקך יהיה חלקי, ומגורלך יהיה גורלי. עד כאן. ונראה, לא בשביל מצווה זו יזכה לך עולם הבא, רק שרק בקיום מצווה אחת כתקנה, מאוד שהיה מחמיר בה, כמו שכתב הרמב"ם ז"ל בעצמו, שבזה המסרה שקיים מצווה אחת כתקנה. וזה יודע שהוא צדיק גמור, בקיום כל המצוות ובין העולם הבא. כלומר, זה לא הסיבה, אומר המהר"ל, למה הוא זוכה לעולם הבא, זה סימן. זה סימן למה? שאם הוא כל כך מפיד על מצווה כזאת, שהוא גם בית זקן נזר כל כך שמתחלף לו להציח חלק נכון את המאות, ולהקפיד על כל הדברים שיגיעו ליעוד שלהם, אז הוא כזה מתגבר במצוות, סימן שבכל המצוות הוא כזה. אז זה לא סיבה, זה סימן, לא רק בגלל המצווה הזאת, כמו שאמר רמב"ם, אלא זה סימן כללי שהוא מתקדק במצוות.
פשט הגמרא אבל כן
טובה רמב"ם. מה?
פשט הגמרא טובה רמב"ם.
שהוא אומר, לא, למה? אמרה נבין, כלום מעשה בא לידך. אבל
פשוט הגמרא...
למה? כלום מעשה בא לידך, זמן למיץ את זה. אז אומר, אמרה לה, הכוונה היא, תספר לי מעשה שעשית. זה תן לי משהו שעשית.
זה כדוגמה.
כן, זה כדוגמה, זה סימן. ועוד אני אומר, אומר אמרה, כי מה שאמר כלום מעשה בא לידך, לא שרוצה לומר, מעשה מצווה אחת, תזכר עולם הבא. רק שלא היה שלא כלום מעשה בא לידך, שמנסה יש להבחין סימן בין העולם הבא. ואמר, מאוד פורים תחלפו עם עוד זקה, וחילקתי אותו לנים. הדבר אמר, רמז מופלא, כי מאוד שפורים אינם עומדים רק לריבוי אכילה ושתייה. אולי היום זה יום שיש בו קדושה, לא עשו די עניין גשמי לגמרי, שהיה זה לכבוד היום מעל קדושתו. אבל אין ביום זה קדושה כלל, והאכילה ושתייה הוא דבר גשמי בעניין העולם הזה, שהוא כולו גשמי. ונתחלף מאות אלה מאות עניים, שמאות עניים מהפך זה, כי אני ידוע של העולם הזה כלל, ואין עניין מטובת העולם הזה, מתחלפו לו מאות פורים שהוא הכל עולם הזה, הפך זה מאות עניים שאין להם חלק לעולם הבא. וחלק הזה, הכל עניים, ודבר זה רמז, רמז שהוא, רמז שהחליף העולם הזה בעולם הבא, ולא לו חלק כלל בעולם הזה, וכל חלקי שראוי לו בעולם הזה, שמור לו לעולם הבא. כן? וכמו שאמת רבי חיים בן תרדיון צדיק, הקדוש הנשרף, סרט תורה אמור ולא חלקו בעולם הזה, רק הכל שמור לעולם הבא, ולזה אמר, אם כן, רק בחלקך יהיה חלקי, כי סימן שלא שחלקו ראוי לו בעולם הזה, שהוא שמור לעולם הבא. ומתן רק כלל וחזק הוא שאני מקומה, מה מפורסם, מצגה שמחוזקות ישראל, פרח בין תורה מצוות. קודם כל מסביר נפלא את הסיפור שלה בהשגחה פרטית, למה דווקא זה הסיפור שקרה לרבי חיים בן תרדיון. אז אומר דבר כזה, התחלפו לו מאות של פורים, במאות של עניים. אומר המהר"ל, פורים, כל המאות זה לאכילת הסעודה. וכל פורים זה עניין של עולם הזה, שאין בו קדושה כלל. רגע, סוגריים, אתם בטח כבר קופצים, עוד שנייה. והמאות של עניים זה בדיוק הפוך, אני אין לו כלום בעולם הזה. אני הוא הפוך, אני חשוב כמת. אז אין עולם הזה. אז בעצם רמזו לו שהעולם הבא והעולם הזה נתחלפו לו, והכל עושה כהלכה. עומד רבי חיים בן תרדיון, אחד מעשרת הרוגי מלכות, שנשרף, שרפו אותו עם ספר תורה עמו. ובעצם גם הוא בעצם התחלף לו העולם הזה לעולם הבא. זה כל כך הרמז, ולכן אין בזה כל קשר לחקירה העקרונית, אומר המהר"ל. רק סוגריים, המהר"ל פה כותב שבעצם פורים אין בו שום קדושה. כל האכילה והשתייה זה הכל עניין גשמי שם, לא תקנה בו שום דבר של קדושה. מי שראה את המהר"ל, קודם כל באריזה שפורים, יום הכיפורים רק כמו פורים, ושפורים הוא מדרגה כל כך עליונה, ומי שראה את המהר"ל באור חדש, בהקדמה, שמה, בנוני, נונטט, כל העמודים שם בהקדמה, ואחרי זה, על, 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 יש דברים עליונים, שמגילת אסתר היא מהסתר היותר עליון, מהמקום היותר עליון, כן? והוא אומר שם על החיים האלה שבסדר, יש שתי בחינות. אחת, שהיינו כמו שקוראים לאדם להבחין לטוב לרע, אז ממילא הקדוש ברוך הוא עשה לנו יין, שנמשיך להבחין, אנחנו כלום לא יודעים להבחין לטוב לרע. ואחרי זה יש בחינה שהוא אומר שם שזה מגלה נקודה פנימית. שוב, כמו שראינו כבר במהר"ל, ביחס לאישה ואיש, ביחס לגר מול אומות העולם, המהר"ל הרבה פעמים מדגיש לך, בחינה אחת שמופיעה, יש בחינות אחרות נסתרות יותר. בנגלה באמת פורים, הוא לא חג דאורייתא, ואין בו בעצם, חנוכה זה גם חג דרבנן שעיקר בו זו רוחניות, לכן בחנוכה בכלל אין, 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 יש מחלוקת אם יש עניין בסעודות או לא בסעודות, יש שום צריך להגיד בתורה בסעודה כדי להפוך אותה לקדושה. בפורים יש מצווה בסעודה, כי הכל היה צלה גשמית, אז פורים לכאורה לא מגלה את הצעד הרוחני העליון. בפנימיות, הפוך, מתגלה שהחומר כולו קדוש. אז זה כלל תזכרו בלימוד המהר"ל, כן? שיש פה עכשיו בחינה שהיא מופיעה, אבל אם אתם עושים כרטסת לפורים, קדושת פורים, אז תכניסו את המקור הזה במהר"ל, אין, לכאורה יש בחינה בפורים, שאין בו מצד עצמו, כן? הלשון שלו היה, אין ביום זה קדושה כלל, כן? ככה אומר על פורים, אוקיי? זה כן, הוא קבל קדושת פורים, באמת שרים כולם, נכון? אז יש בחינה כזאת. אז זה קודם כל, המהר"ל דחה את הרמב״ם ואמר, לא, בכלל זה סימן, זה לא סיבה, ולכן חזרנו לשאלה, למה ריבוי מצוות עושה טוב לישראל? אולי מיעוט מצוות יעשה להם טוב, תוריד את החומר במיקוד למבחן. כולם יקבלו ציון 100. יהיה להם ממלא שכר גדול לעולם הבא, אוקיי? ואני אומר המהר"ל, כי לא קשה קל. כי מה שישראל הם מוכנים על התורה המדרגה בפני עצמה, כי מפני שהם מוכנים לתורה כמו שדבר למעלה, ונה כמו אקום שהם מוכנים לתורה, ואם נתן להם מעט מצוות, הזכות שלהם כל כך כמו שיש להם זכות, במה שהם שתורה שיש בה מצוות הרבה, הם מוכנים להרבה מצוות. ואם לא היה מעלת ישראל במה שמוכנים לתורה בזה צד, נוכל לומר שאותם שלא יכולים לקיים מצוות התורה, שמתו שהם קטנים שיהיו בני עולם הבא. אבל העניין הוא, במה שהם העם שיש להם תורה מוכנים לתורה מצוות, בשביל הכנתם לתורה, יזכו לחיי העולם הבא. כלומר, מה הוא אומר עד כאן במשפט הזה? הוא אומר דבר עקרוני. מה שתרייג מצוות, זה לא כי זה חיצוני, זה לא מבחן שאפשר להוריד את החומר במיקוד. אם אתה רוצה לבנות כור גרעיני, אתה לא יכול לייצר פצצת אטום, אתה אומר, עזוב, בוא נוריד במיקוד את החומר לבנות פצצת אטום, ובוא נשתמש רק בכמה חומרים שיש בגן המשחקים של הגננת רותי. אתה לא תצליח לבנות פצצת אטום. כלומר, תרייג המצוות זה תרייג כלים להצליח להכיל את המדרגה האלוקית העליונה הזאת, שנקראת בעצם סגולת ישראל, שהיא מזכה אותם אחרי העולם הבא. כן.
יש גם, כשיש הרבה מצוות, יש מבחר גדול יותר, ואז יש מצוות של אנשים יותר.
זה הרמב"ם. מה שאמרת זה הרמב"ם. הרמב"ם אמר שיש מבחר גדול, ואז אדם יכול לעשות מצווה אחת כמו שצריך, ואז רואים כמה מחובר, כן? אבל המהר"ל דחה את זה, כמה הרמב"ם עם כל המצוות האחרות שאולי הוא חוטא בהן. ואז אומר המהר"ל, היסוד הוא שבעצם תרי"ג מצוות זה, שוב, לא סיבה אלא סימן. כן, המהר"ל כדרכו של איש פנימיות הזה, הדברים הם סימן, הם תמיד הנגלה מעיד על משהו פנימי יותר. כל דבר באנשי הנסתר ועמד פנימי, תמיד הנגלה הוא סימן. לכן בדרך כלל איש נגלה תמיד יבדוק משהו כסיבה, ואיש נסתר יבדוק משהו כסימן. איש נסתר ישאל מה הסיבה לסיבה, כן? כלומר, אומר המהר"ל, המצוות מזכות את ישראל, למה? מה הסיבה לזה? כי המצוות הן סימן למדרגה עליונה אלוקית שיש לעם ישראל. ממילא, אם תקצץ חלק מהמצוות, אתה מקצץ חלק מהמדרגה הזאת, אתה לא יכול להכיל את זה, כן? בסדר? למה אדם זקוק כל כך הרבה חוקים, בשונה מבעלי חיים? למה אדם צריך לחוקי תעבורה ולחוקי מסחר? למה אדם צריך כל כך הרבה חוקים? לא צריך את זה, זה כל החיות, כי מדרגת החיים שלהם היא קטנה. אז היא לא זקוקה למדרגה של חוקים. כי כשיש לך משהו שכלי עליון, כדי להצליח להנחיל אותו נכון במציאות, אתה צריך הרבה מאוד חוקים, כלים, להצליח להופיע אותו את כל המערכי גומלין, וכל הגורמים שקיים במציאות. לכן ככל שמשהו עליון יותר, הוא צריך יותר כלים. וזה הסיבה לריבוי המצוות. ולכן, אם חש לו מישהו נפטר כשהוא קטן, אז הוא לא הספיק לקנות את כל המצוות. אבל עצם זה שהוא היה מצווה בכל המצוות, זה אומר שיש לו תשתית הכנה ל... עולם הבא. ממילא, אם נמנע ממנו בהשגחה הפרטית לקיים, אז יש לו, כל ישראל לשם חלק, עולם הבא, הוא שייך למדרגה הזאת. זה שהוא עכשיו לא יכל להוציא מהכוח אל הפועל, אז רק מניעה שהקדוש ברוך הוא לא נתן לו, אבל הוא שייך לזה. ממילא, הוא לא חטא בזה, אז הוא שייך למדרגה הזאת. ממילא, הוא יהיה בעולם הבא. וכן חס ושלום, אני שורה שישית מסוף התורה הימנית בעמוד יוטט. לומר שאנחנו בני גלות ואנחנו יכולים לקיים הרבה מצוות תלויים בארץ, לא יהיה לנו חשלום חלק באותה מצוות שנוכל לקיים חשלום, לומר דבר כזה, למד משלמות לדורות שמתו. אבל מה שאנו בני תורה ושמחנה אל התורה, יש לנו שכר בכל התורה כולה. הדבר הזה ברור והתבר, הדבר הזה ברכות בעזרת השם. ועל זה אמר רבי חנניה בדבריו, כי רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל, לפרח הרבה לתורה מצוות, הם מוכנים הרבה למצוות הרבה, וזהו זכות ישראל, כאשר יש להם מצוות הרבה ביותר, ולכן שכרם גדול יותר. ואליק שלך, סוף סוף, יהיה שכרם יוצא בהפסדם, שלום כמו אותו הרשע. נו, אבל עדיין מה זה עוזר? אז הוא מוכן לתרג מצוות, אבל דווקא אם הוא לא נפטר בגיל צעיר ברוך השם, אבל הוא לא קיים את כל המצוות הללו, אז הנה, אז בסוף בסוף הוא רשע, ובסוף הוא לא יקרה לנו מבא, אז מה? אז יצא סחוב בפסול. הוא אומר, אבל זה אינו. סוף סוף מרוויח בזה, עדי שיש לו הכנה אל התורה, שיש בה מצוות הרבה. כי הדבר הזה שאפשר לקיים מצוות, הוא לא יקיים, הדבר הזה הוא שקול, כולה יזכה וקיים מצוות. וכיוון שדבר הוא שקול, דבר זה מכריע, משהו מוכן לתורה שרבוי מצוות, ודבר זה הוא זכות גדול מאוד. כן, ניתן לזה משל. אדם, ביחס לבהמה, אולי אלו חיים עצובים, כי הוא מבואס, ועם משברים, ולא ילך לו, והרבה יותר קשה ללמוד מקצוע, כל כך הרבה שנים, מול החיה, שאחרי כמה שעות, כל פיל וכל קוף וכל ג'ירפה, הם כבר בטבע. אז אולי לא כדאי להיות אדם. כאילו, אולי 50% שלך חיים טובים יותר, 50% שלך חיים רעים יותר. אז אולי עדיף לא להיות אדם. לא. עצם זה שאתה אדם, זה כבר זכות בפני עצמה. עכשיו, אם אתה לוקח את החיים שלך לריבוי מצוות, למאות מצוות, זה כבר תלוי בך. אבל עצם זה שאתה אדם, זה כבר זכות. ולהיות אדם מחייב ממנה את כל תרי"ג המצוות. זה מה שאומרת, להיות ישראל. הדבר הזה יתבר לכמן כי זה מסגולת נפשם של ישראל שמוכנים אל המצוות. ואם העץ הרע מתגרה בהם, מכל מקום מצד עצם נפשם מוכנים אל התורה, ולפיכך אמרו כל ישראל השם חלו כמה בא, פני החלטם אל התורה, ויותר מזה אמרו, אפילו קטן נולד ישוכן כמה בא כמו שהתבהר. ואין זה, אלא רק מצד שמות בריאתו בעצמו, שמוכן לתורה, ולכך סוחה לעולם הבא, ולפיכך אמר הקדוש ברוך הוא, רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל, ולפיכך בא להם תורה מצוות, ומה שיש להם מצוות, הוא זכות להם בוודאי. כלומר, בעצם שוב, כל הזמן המהר"ל מתחילת הפה, הספר חוזר לאותו עיקרון. המדרגה הגדולה של התורה היא בגלל המדרגה הגדולה של... של?
ישראל.
של ישראל. תזכרו את זה. המדרגה הגדולה של התורה היא בגלל המדרגה. כל הזמן המהר"ל חזר על זה, כן? כל הזמן המהר"ל חוזר על הנקודה הזאת, שמדרגת התורה זה בגלל מדרגת נשמתם של ישראל. ולכן גם מישהו נולד ונפטר במוות בר יסח השם ישמור, לא ענו לו עליכם, או בכל גיל צעיר. אבל הוא היה מוכן לזה, הוא כבר במדרגת ישראל, ונמנע ממנו, אז כל מי שננס מלעשות מצווה, אז כאילו כעסה, ממילה זה עכשיו, ממילה הוא שייך למקום הזה, בלי להיכנס עכשיו, יש ככה פרטית של גלגולים, ומהותי כן וכו' וכו'. זיו רצה קודם, כן.
לא הבנתי למה המהר"ל אמר שזה שקול, כי אפשר שהוא יעשה ואפשר שהוא לא יעשה.
כן, נכון, יש בחירה.
שקול זה שזה 50-50.
שקול זה שבחירה לאדם, לאדם יש בחירה, לאן לקחת את החיים שלו. לאן לקחת את החיים שלו. עכשיו, אם אדם, התינוק שנשבע ולא ידע מכלום, אז ודאי שהוא לא נתפס על זה באופן הזה, נכון? זה הסוגר פרק שביעי בשבת. האם הוא צריך להביא הקורבן חטאת אחד, או מה הוא צריך להביא בדיוק על כל התקופה הזאת. אבל יש לו בחירה, ראינו על אנשים שהיו חילונים והיו בעלי תשובה, ראינו אנשים שהיו מבתים מראה בני תורה והפכו להיות חילונים, יש לאדם בחירה חופשית. בסדר? כן.
מה בין זה לבין המאורה של כל דור שלא נדע בו את המידע שלו נחר?
נכון, יש בהחלט דברים.
זה כאילו נשמע
במראה הזאת ש... נכון. אתה שואל למראה, מה אתה אומר על הדורות האלה שאת בגלות? אם אתם בגלות, לא...
הוא אמר, זה לא נכון לומר שנמנע מאיתנו מצוות
הדברים. הוא לא חושב שהמראה נכנס פה להגיד שאם אנחנו בגלות, אז אנחנו בסדר, כי הרי מפני חטאינו גלו מארצנו ולא תיקנו. השאלה שלכם מצוינת. אני מתכוון להגיד, ברמה הפרטית שכל אדם, זה שעכשיו הוא מנוע מלקיים עכשיו את הדבר הזה, לא אומר שעכשיו הוא לא יכול לזכור. אז עכשיו מה זה אומר? זה אומר שהבאי ורבא שהיו בגלות לא יכולים, לא יזכו לחיי עולם הבא כי היה חסרים להם הרבה מאוד מצוות והתלויות בארץ, או יופחת חלקם, הם לא יכלו לתקן עדיין את המציאות הזאת. נכון שיש להם צעד שהם חלק מכל הדור שעוד לא תיקן את מה שתיקן. אבל סוף כל סוף, הוא בא להגיד על האדם הפרטי, זה הנקודה שלו, הוא לא נכנס לשאלה שלך, אני חושב, שאלה יפה. ואפילו אם תאמר כמשמעו או בשורה עשירית מתוך סוף עמוד יוטט, שלא כשמידי, הרי אין לומר שייתן להם מיד מצוות יהיה להשכר גדול, אבל זה לא ייתכן כלל. לא משפט ישק, לפעמים צורה אגב. קודם כל זה ברור, אומר, אפילו תגיד כי בלי העומק שהסברתי. לא יכול להיות שתקבל מעט מצוות יהיה לך שכר גדול, כי לפעמים צורה אגב. ומכל שכן במה שתבר כי התורה יצירו וזכור ישראל, לפי רוב המצוות הוא צירו וזכור שלהם, כי ככל שיותר יש מצוות זה יותר מזכך אותך. אם כן ודאי ריבוי המצוות טובה להם, ואם אתה אומר עצה שכם בפסדן, שלא כאן מצווה אל האדם עונש בוודאי. אילו אמר רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את האדם, אז זו שאלה שאפשר שיהיה זכות לאדם. אמר רצה לזכות את ישראל, כיף יותר טוב לאדם הפרטי שלא יהיה לו הרבה מצוות, אבל לכלל ישראל, כבר אמרנו למעלה פרק אחד, א', כי כלל ישראל מוכנים ומסוגלים לתורה, והוא יתברך נותן לתורה לכל ישראל וזכות להם. במשך אחד פרוש ולענה, עולם ידון אחר הכלל, וכלל ישראל מוכנים לתורה מצוות מצד עצמם. בעצם מה הוא אומר כאן? חוץ ממה שאמרנו, זו הכנה פנימית של כולנו במדרגה הזאת, יש גם צד מסוים שכל ברמה פשוטה, אי אפשר במעט מצוות לזכות. זה לא, אם תוריד את החומר במבחן, אתה לא באמת יודע את החומר. ואי אפשר לזכות באמת בלי ריבוי מצוות. ומה עוד שגם אם תגיד שאדם פרטי לא מגיע בעצם אל היעד, כי באמת הוא חטא, אבל כלל ישראל בסוף להם יש את ההתקדמות הגדולה הזו, מכל הכיוונים ענה. ומכל שכן של ממציאות זה היחיד שלא חפץ במצוות, כי דור התורה אמרו נעשה וישמע, ואותו דברים אחרים, אותו אשר אמר שלא חפץ ומחשב מן המציאות, כלומר כלל ישראל קיבלו אחרי זה, כל פרטים הוא יוצא מן הכלל. וכן, מדי חפץ השם זה כל ישראל ברימוי מצוות. אבל עוד, ועוד, כי עיקר הפירוש רצה שבר זוכות ישראל לנו, שרצה זוכות אותם בעל כוחם בריבוי מצוות. ואף אם יש נוחו שלא יקמו המצוות, וכל מקום שם רצה לברך לזוכות אותם בעל כוחם בריבוי מצוות. והשואלים שהיה ראוי למעט במצוות, וחושבים כי אפשר לזכות במצוות, במיעוט מצוות, כמו ריבוי מצוות, דבר זה לא יקבל הדעת. ואם אין השכל, הוא דבר מוסכם פונקציה ואגרה. ובפרק שאחר זה, כי המצוות ימצאו בזיכוך אדם, ויותר שיצאו בריבוי המצוות, מה שיש לו במצוות. כי זה לא יקרה מה שניתנה התורה ומצוות שיהיו לאדם פעולות ומעשים אשר מצרפים לשור חומרית לעשות את הנפשך ונבדל. ואם לא כן מותר האדם מן הבהמה, כי הכל, כי האדם החומרי כמו הבהמה. אם כן, איך לא יהיה הדבר הזה ברור, כי ריבוי המצוות הוא זכות לאדם עד שהוא תעבר פשוט תחליט, והוא התברך, רצה לזכות אותם כמו אב שהוא מייסר ומוכיח את בנו לזכותו, ובן אומר שאינו חפץ בזה, מקום מקום אב מזכה אותו בעל כוחו, ככה שמצא זכות ישראל לך את רעיון עול מצוות, כדי לזכות ביותר. הוא תראה שלה מה שאמר, רצה כשבוכה זכות ישראל לבחר במתורה מצוות. מה אומר כאן בסוף? שהקדש ברוך כפה נאמר כגיגית, כן? זה כמו שאומרים בבר מצווה, ברוך שפטרני מעונשו של זה. כן? למה זה מה שאתה אומר בבר מצווה? זה לא כל כך ברכה נחמדה. להגיד לו, בוא, הכל עובר עליך, איזה כיף, מעכשיו אתה תחטוף, ברוך שפטרני, מעונשו של זה. מזל טוב.
נעלבתי מזה.
זה מעליב, זה מעליב. והתשובה היא, זה בדיוק הפוך. זה בא להגיד, אמר לה, גם אומר באחד המקומות, שלא כתוב, בשבועות לא כתוב שמחה. כתוב בסוכות, בעיקר אחרי זה שבפסח, הוא אומר, למה? כי קודם כל קבלת תורה זה לא שמח. קודם כל קבלת תורה זה עול. אתה צריך להיות מוכן לעבוד קשה. אחרי זה יש נועם עול מצוות, אחרי זה אתה אפיקודי השם ישר ומשם חלב. זה שלב שני. שלב ראשון קודם כל, לא כיף. אני מחויב. עכשיו, למה זה ככה בעומק? כי בעצם בעומק, דבר שהוא מחויב הוא דבר שהוא בעצם קריטי, כמו צו 8. צו 8 זה דבר שאתה לא יכול להגיד, מתאים לי לבוא לצבא, לא מתאים לי. המפקד עד עכשיו היה כיף, הזכיר לי את המחר, מסע קיץ בבני עקיבא, עכשיו לא כיף אני הולך הביתה, לא עובד ככה. צבא זה קריטי, זה מדרגת השמונה, מעל הטבע, לכן קוראים לזה צו 8. אז אותו דבר, התורה היא מדרגת השמונה, כמובן קל וחומר, מעל הטבע. כן? זה היה כל הצו 8 מהתורה, כן? ואז מה? כזה 8 טעם צו 8, כפה למרכי גיגית. כפה למרכי גיגית, כי התורה היא יותר מהצבא. צבא, יש דורות שאפשר בלי צבא, אבל אם לא בת יומה בלילה שמוכרות שמה ואתה שמתי, אפשר בלי תורה. אז התורה היא מעל כל המציאות. אז התורה היא קריטה. זה בא בצורה כזאת, כי שוב מדרגת התורה. מה אמר רוצה להגיד לנו? באמת, יש ריבוי מצוות, זה באמת מגיע מקום, זה מדרגה עליונה יותר. שוב, למה אומרים לילד בוק שפטרנו? אחת הסיבות לזה, זה להגיד, שמה בני, זה רציני. זה לא נחמד. שמה, אתה עכשיו מקבל גזרת פיקוד, אתה עכשיו שומר בגבול כל עולם תלוי בך בגזרת גבול שלך מפה לפה, אתה מפקד, האחריות שלך היא מחודר מחבל. האחריות שלך היא לזכות להגן על העולם. אתה יש לך עכשיו אחריות, תפילין, מצוות, יש לך אחריות עולה, אתה מצרף למניין. אז הביטוי של עונש הוא סימן, לא סיבה, הוא סימן למה? לפיקוד, לגדלות, לבגרות. אם כן, המהר"ל מסכם ואומר, אז למה הקדוש ברוך הוא בא לנו תורה מצוות, למה זה זכות? מכיוון שבאמת, אף על פי זה בא בתך ככפייה, כשזה חובה, זה כך, זה שייך למדרגה. בסוף, 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 כמה שהצבא קופה אותך להתגייס, ברגע שאתה מבין כמה הדבר הגדול להיות בצבא, אתה מבין, וואו, בסוף אני חייל, אני שומר על כלל ישראל. קל וחומר, אותו דבר ביחס לתורה. קל וחומר בין משה, קל וחומר, לבדים מיד הבדלות. שכמה שהצבא הוא קדוש, אין מה להשוות לקדושת התורה. ואם כן, סיכום. בעצם ככה. הרמב״ם אמר, בואו נוסיף עוד שיטה שאמרה לו, הזכיר אותה כאן. רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל לברך בעל תורה מצוות. הרמב״ם טוען, יש ריבוי מצוות, אתה יכול לעשות מצווה אחת באופן איכותי כמו שצריך. וכשה על זה המהר"ל, מה זה עוזר? בסוף אם יש ריבוי עבירות, אז בעצם זה לא שווה כלום. אפשר להסביר את הרמב״ם, אני חושב. הרמב״ם לא בא להגיד מיעוט מול ריבוי. הרמב״ם בא להגיד שבסוף יש ירושלמי במסכת קידושין שאומר ככה, כל העושה מצווה אחת, מרתימין לו, מרחים למה ונוחל את הארץ, אומר רבי יוסי ברבון ברושלמי, כל מי שיחד לעצמו מצווה אחת לעשותה. עכשיו זה מדהים, בבבלי הביטוי הוא, כל העושה מצווה אחת, שואל הבבלי מיד, מה המצווה אחת, מה אם יש חוב עבירות? זאת אומרת, יכול להיות שבמוזניים אתה בדיוק נמצא באמצע, ואז עשה מצווה אחת, הכריע את הכל. והירושלמי אומר, מי שיחד לעצמו מצווה לעשותה. עכשיו זה מדהים, זה המשנה האחרונה, הפרק השם של קידושין. הבבלי מדבר על הקניין, על המוזניים, והירושלמי על הקידושין, על האיחוד. כלומר, זאת הישתי שלך. הרמב״ם, כאילו, לפי דעתי זה עומק הרמב״ם. הוא לא מדבר איתך על כמות של מצוות. מדובר שאדם עושה, ברוך השם, מה שיכול במצוות, משתדל לעבור עבירות. אבל אסף אחרי כל הדבר הזה שלה, האם בעצם יש לך אשת איש במצוות? זוכרים? יש חצי מצוות, חצי קניינים, מה הקשר? כמו שהקניין פה זה ייחוד נפשי, גם המצוות יוצרות ייחוד נשי. וכמו שבסוף יש הרבה קניינים, אבל יש את הקניין, שזה הדבר הכי עצמי, איש ואשתו, גם לקדוש ברוך הוא ולך יש משהו עצמי, שזה המצווה מיוחדת שלך. זה עולה לשיטת הרמב״ם. זה מסביר שמתרץ את הרמב״ם לעניות דעתי מקושיות המר"ל, כי הרמב״ם לא נכנס בכלל לנקודה בעצם של מה יהיה עם רוב עבירות. הרמב״ם בא להגיד, אבל מה מזכה אותך? שיש לך מצווה אחת שהיא עד הסוף. וברבינו ניסים מגירונדי, אומר, יש שם מחלוקת ראשונים, כי שם כתוב בגמרא במכות, תרי"ג מצוות רבי שמלאי, ואז כתוב בא דוד ועמידה מעל 11. בא ישעיה ונדם על שש, כל פעם בא הנביא והעמיד את המצוות על... אז יש מחלוקת רבנו ניסים מגירונדי הרן, יחד עם רבי יוסף אלבו בעל העיקרים. האם ה-11 וה-6 מצוות זה סוד פנימי כזה, זה באמת ככה, אובייקטיבית, זה נכון? כלומר, האם באמת בעצם זה ה-11 מצוות הכי מרכזיות? זה בכלל מצוות, זה מידות, שקולות כל התורה וזה ה-6, ובאמת זה הכל, כן? או שזה רק כללים שכל אחד צריך להמציא לעצמו כללים בעבודת השם, בסדר? כל אחד צריך להמציא לעצמו כללים בעבודת השם. רבי יוסף אלבו אומר, כל אחד צריך להמציא כללים. רבנו ניסים אומר, לא, באמת יש מצוות מסוימות שהן מצוות מרכזיות, שאם אתה עושה אותן, זה גובר על הכל. אז רבנו ניסים בעצם לוקח את העיקרון של הרמב״ם, ומצמצם אותו למצוות מסוימות. לכן, על פי העיקרון הזה, אומר, הרב קלישר רבי יהודה אלקלעי, נראה לי רבי יהודה אלקלעי, הוא בא לתרד קושייה גדולה. הרי כתוב ברמב״ם הלכות תשובה, אין ישראל נגלים, אלא בתשובה. כך כותב הרמב״ם בפרק ז' הלכה ג' נדמה לי. אין ישראל נגלים, אלא בתשובה. בסדר? בהלכות תשובה. אין ישראל נגלים, אלא בתשובה. הוא לא כתב את זה בהלכות סנהדרין, בהלכות מלכים, סליחה. אין ישראל נגלים, אלא בתשובה. זה הרי שהרבי בסתמר והרבנים שמתנגדים, אומרים, רגע, אין ישראל נגלים, אלא בתשובה. לא חושב שהמדינה, זה בעצם קשור לגאולה, כי אין ישראל נגלים, אלא בתשובה. טוב, אפשר לדון, רגע, למה זה לא מוזכר בעצם בתוך הלכות מלכים. אבל הרב קלישר נדמה לי אומר, במנחת יהודה נדמה לי אומר כך, הוא אומר, אין ישראל נגלים על התשובה. וכבר אמר רבי נוסים שיש מצוות מסוימות שהן שקולות כנגד כל התורה כולה. והרי אמרו חז"ל, שאחת משל המצוות ששקולה כנגד כל התורה כולה, זה מצוות יישוב ארץ ישראל. ומילה כשאנחנו רואים, הוא היה בתחילת הציונות, שאנחנו רואים את ההתעוררות של השיבה לארץ ישראל, זה שהכול כנגד כל המצוות, אז ישראל נגלו תשובה. הוא מביא את דבריו, הם הבנים שמחה, הרב טייכטל, קדוש השם שנצח בשואה. בסדר? אז זה קודם כל שיטת הרמב״ם שהר"ן סייג אותה למצוות מסוימות. יש שיטה אחרת, שיטת החינוך. החינוך בא ואומר, אחרי הפעולות, אז אומר, למה צריך ריבוי מצוות? שיהיה הרבה פעולות, שדרך הפעולות, פסח, יש הרבה מאוד מצוות, כדי להטמיע בכלל את כל האמונה, בחידוש, בהשגחת השם עלינו מביציאת מצרים. ככל שיש משהו גדול יותר, יש הרבה מצוות. למה ריבוי למצוות? הרבה פעולות. כלומר, הרמב"ם אומר, ריבוי מצוות ייתן לך אפשרות למצווה אחת איכותית. החינוך אומר, ריבוי מצוות מביא לאפשרות של הטמעת היסודות דרך ריבוי כמותי. והמר"ן אומר, לא. עצם היות תרי"ג מצוות זה סימן למדרגת החיים של ישראל שצריכים לקבל כור גרעיני כזה גדול. זה חלק מהשיטות בתוך הסוגיה של המשנה הזאת של ריבוי מצוות. ומכל מקום אמרה לשיטתו מערכת הקו המרכזי של הספר שלו, שהמדרגה העצמית של נשמות ישראל מחייבת בעצם את תרי"ג המצוות. אז גמרנו את פרק ה', תתכוננו שבוע הבא לפרק ו', שבוע בעזרת השם גם נסיעות, תודה לשם יתברך. וגאולה, וזה פרק על כל בעצם מה תכלית המצוות. וגם פה יש רמב״ם, רמב״ן, מהר"ן, ניכנס לסוגיה מאוד כבדה. יישר כוח לכולם.